בפסקה נון א', אמר הכוזרי, העברה יתרה יש במאמר הזה, וויתור רב מדי ויתרה מליצה באומרה כי הבורא מתפאר בבשר ודם. על מה הביקורת? על הביטוי ישראל אשר בך אתפאר. איך אפשר להגיד ביטוי כזה? כן? וכי ריבונו של עולם יש לו תפארת מבני אדם? כן? הרי ישראל זה בני אדם. אז איך? מה? כי ריבונו של עולם הוא גדול, והנברא הוא קטן. אז איך הגדול מתפאר בקטן? עד כאן השאלה של מלך כוזר. אומר, אתם מגזימים לפעמים בביטויים שלכם. זאת אומרת, האמת היא ככה, יש לפעמים שהקושיה היא לא משהו, אבל המטרה זה בשביל התשובה. כן, אנחנו אומרים לפעמים יש ליישב בדוחק, לפעמים יש להקשות בדוחק. עכשיו, אז הוא רוצה להקשות את הקושיה, כי הוא רוצה להסביר את העיקרון. אמר החבר, היה מאמר כזה מתקבל על דעתך יותר אילו נאמר על בריאת השמש. אמר הכוזרי, ודאי, מפני עוצם פעולותיה של השמש. כי אחרי האלוה, הלא השמש היא סיבת כל התהוות. וממנה ובכוחה נהיו סדרי יום ולילה ותקופות השנה. והתהוו המחצבים והצמחים ובעלי החיים ומאורה הבהיר. באה הראייה ונגלו הצבעים הנראים לעין. ואיך לא תהיה בריאתה, תפארת לבוראה, לדעת בני אדם. כן, יש לנו גם ברכת החמה, יפה. כן, ברכת החמה, פעם ב-28 שנה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא מאור כזה, שממנו כל החיים בעולם הזה. כן, הרי כל החיים הם אפשריים רק בגלל שיש שמש. זה מתחיל מהתכונה הקלורופילית, כן, הכלורופיל, שמיוצר בעלים על ידי הקרינה, ומכוח זה אחר כך כל התנועה של החיות.
ומה היה בורך? לא בורא השמש. ברור אתה השם אלוקינו מלך העולם,
עושה מעשה בראשית. אתה שואל מה היה הברכה? הברכה היא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. כן, אבל האמת היא שליבי נוקפי בדבר הזה, בגלל שבכל המקורות העתיקים כתוב נוסח אחר. כתוב ברוך עושה בראשית. גם בגמרא ובכל הראשונים כתוב ברוך עושה בראשית. ואחר כך המדפיסים שינו. הוסיפו בסוגריים מרובעות את המילה מעשה. אז אמנם הלכה למעשה זה מה שעושים. אומרים עושה מעשה בראשית. אבל נראה לי שהיה צריך להגיד עושה בראשית. אני לא בא להכריע כך להלכה, אבל אני אומר לכם איך שליבי נוקפי. סליחה, ברוך ש... האם כבודו מכיר את הברכה נקראת ברוך שאמר? שם אומרים ברוך עושה בראשית. נכון? ברוך שאמר.
זה שבח כללי.
אז יש ביטוי ברוך עושה בראשית.
פרטי על המצב עכשיו.
אז יש ברכה ברוך עושה בראשית. ואם כתוב בגמרא ברוך עושה בראשית, אז למה לשנות? זאת בעיה. אני בהחלט מודע לבעיה. אני לא אגיד לשנות, כי מי אני לשנות לכל כלל ישראל, אבל לכאורה צריך להגיד כך. אז אני מציע אולי שמפני שזה ספק ברכות להקל, כלומר ספק מה הברכה, אז בכלל לבטל את כל הסיפור? ספק ברכות, אולי אתה מברכה לבטלה. אם אתה אומר ברוך עושה מעשה בראשית, כשהברכה היא ברוך עושה בראשית, אתה לא בסדר. אז זו, אז איפה הוא ספק מה הברכה, אז אולי צריך לבטל. לא, אני אומר את זה בדרך כלל לצע, כן. טוב, על כל פנים, פעם ב-28 שנה, משהו כך.
שווה לתת לזה קצת ויכוח פעם ב-28.
כן, אתה שואל אם הפוסקים לא נימקו. אני ראיתי מי שכתב שאין ללמוד מברוך שאמר ראיה, שהרי ברוך שאמר, יש כוונה, צריך לעשות דווקא פזיין תיבות, 87 תיבות, על פי הקבלה, ולכן צריך להיות דווקא, לכן קיצרו. זה לא משכנע, מסיבה פשוטה, שיש כמה נוסחאות לברוך שאמר, ויש חלק מהנוסחאות שזה בלי 87 תיבות, אפילו יותר מזה תיבות, ובכל זאת כתוב ברוך עושה בראשית. אז קצת קשה לי לקבל את הטיעון הזה. טוב? אבל מה נעשה? צריך לא לעשות מחקר כתבי יד.
זה גם פעם שלישית שנופל בערב פסח, מה בריאה עד היום?
מה שאתה אומר, אני חוזר על דבריך. אתה אומר, זאת הפעם השלישית מאז בריאת העולם, שזה יוצא בערב פסח. דברים אלה הם הבל וריק ואין להם שחר כלל וכלל. מאז בריאת העולם היה כבר 11 פעמים שזה בערב פסח, והפעם זאת תהיה הפעם ה-12. וכל הדיבורים האלה שזה היה רק 3 פעמים, ושזה היה ביציאת מצרים ובנדדה שנת המלך, דברים אלה לא היו ולא נבראו. בשנת יציאת מצרים ברכת החמה לא הייתה בערב פסח, אלא הייתה 12 שנה יותר מאוחר בערב פסח, שלא, בכלל זה לא היה שנה של, של, של החמה. דבר נוסף, זה גם לא היה ככה בפורים, וכל זה המקור של הטעות הנוראה הזאת, זה מייחסים את זה לרבי מאוסטרובצה. שהרבי מאוסטרובצה, כשהוא, בשנה שהוא היה צריך לברך ברכת החמה, בשבת הגדול נתן דרשה, ומישהו רשם את הדרשה במוצאי שבת מתוך הזיכרון. והוא אמר, הוא כתב שמה, שהרבי מאוסטרובצה אמר שזה היה 3 פעמים בהיסטוריה וכו' וכו'. וכל הדברים האלה, כנראה שהבן אדם לא הבין מה הרבי מאוסטרובצה אומר. כי לא יכול להיות שהרבי מאוסטרובצה יטעה בדבר כזה. אבל זה הכל טעות. בקיצור, אפשר לשים את זה בגניזה, בין הרעיונות המשעשיים אך לא אמיתיים שנאמרו. בסדר?
איזה הרבי מאוסטרובצה?
הרבי מאוסטרובצה? בשנת תברש פה משהו. בשנת תרפפו, משהו כזה בוורשה. לפני משהו כמו פחות מ-100 שנה. לפני 5 ברכות חמה בערך, משהו כזה. 4-5 ברכות. אז אני מצטער בשבילך ידידיה, אני לא התכוונתי לעשות לך את זה, אבל... לא, בסדר, נכון? טוב, בסדר, אוקיי, 100%. טוב, אז בואו נחזור עכשיו לנושא של השמש. כן, השמש, עליה אפשר לומר, ישראל אשר בך אתפר, כן.
שמש, מעשה בראשית, זה בעצם מה שרציתי לשאול. מה הקשר של הברכה הזאת?
למה הברכה הזאת?
כן, למה לא ירח, מעשה בראשית?
לא, כל חודש מברכים על הירח, נכון? למה? כי כל חודש הירח חוזר למקום שבו הוא היה. אז כל חודש אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ברא את הירח, ומחכים לרגע שהירח חוזר למקום שבו הוא היה. כל 28 שנה, אז אנחנו מברכים על זה שהחמה חוזרת למקום שנראה לבני אדם שבו היא הייתה במעשה בראשית. כן, זה פשוט לא נכון שזה היה, אבל משנה, זה משהו מבחינה אסטרונומית שלא מחזיק מים, אבל לא משנה. בני אדם חושבים שהשמש הייתה שם כל 28 שנה, לכן מברכים.
מעשה בראשית, שזה...
כן, שזה כביכול הזמן שבו השמש חוזרת לאיפה שהיא הייתה במעשה בראשית.
אבל
זה
לא
נכון.
למה לירח
מברכים
את זה ככה?
כי הירח חוזר כל חודש. והשמש חוזרת כל 28 שנה כאילו.
למה לא מברכים מעשה בראשית?
למה
לירח?
למה נפקה לשמש? למה לא מברכים את הברכה הזאת? עושה מעשה בראשית על הירח. כי אנחנו מבסוטים שהיא התחדשה, כן, הרי הירח מתקטן ומתגדל, אז התופעה הזאת היא מוצאת חן בעינינו, מה שאין כן השמש, אף פעם לא משנה גודל. בסדר?
בספר התודעה
עמוד קופיוד. הנה, הוא עונה את זה, יפה, ישר כוח. נו.
כן, עוד שאלה לגבי הנושא, אמרת... שהחליטו, שזה לא בטוח?
לא, זה נראה לבני אדם שהשמש חוזרת למקום שבו היא הייתה בבריאת העולם כל 28 שנה. זה דבר לא נכון מבחינה אסטרונומית, אבל זה לא משנה. כי הולכים לפי דעת רוב בני אדם. מצאנו איזושהי דרך, איזושהי סיבה, לעשות ברכה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא את השמש. כן, זה לא נכון, מה...
ברכה היא מגבלת בזמן, בערך איזה 4 שעות.
אבל אם אתה רוצה לעשות מדויק, נגיד לפי התקופה של רב עדה, אז בעוד מיליון שנה זה בערך יהיה. אז חבל, עד אז איך נברך? מה?
זה לא ברכה
לבטלה. זה לא ברכה לבטלה, באמת, איפה אתה חי? מה?
אבל זה לא קורה באמת.
זה לא קורה באמת, אבל זה ככה נראה לבני אדם. נכון? זה ככה נראה לבני אדם, אז זה מספיק.
איך זה נראה?
איך אתם יודעים?
מה? לא כל יום אתה רואה את השמש באותו מקום, לא, זה לא פשוטה, קודם כל היא זזה, כל יום השמש מתחילה את הזריחה שלה מפינה אחרת באופק, כן? אז זה דבר אחד. דבר שני, זה לא חוזר לתאריך של הבריאה שלה, תאריך הבריאה שלה היה ביום רביעי של תקופת ניסן, נכון? דבר נוסף, אז צריך להיות ביום רביעי של תקופת ניסן. דבר נוסף, לא כל שנה יום רביעי של תקופת ניסן הוא באותו יום בשבוע, נכון? אז זה כבר היה צריך להיות שכל שבע שנים רק תעשה, נכון? אבל זה לא כל שבע שנים, בגלל שההפרש של הימים בין שנה לשנה הוא יותר מיום, הוא יום ורבע. אז אם אתה לוקח כל ארבע שנים, אז כל ארבע שנים משתלם היום. אז אתה לוקח ארבע ימים כפול שבע, יוצא 28, זה הכל. כן? כל זה בהנחה שהשנה השמשית היא של 365 יום ושש שעות. שזה דבר לא נכון. מה? זה היה קצת פחות. קצת פחות. אז הקצת פחות הזה יש לו הרבה השלכות. טוב.
פחות הזה יש השלכות של
מיליונים
של...
בוודאי. כן. נו, דבר. כלומר, אתה אומר לכאורה, השאלה של מלך כוזר היא לא מובנת, היא נראית מטופשת. שהרי, השמש, זה מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, אז מה החוכמה הגדולה? וזה שהיא מהירה. לעומת זה, האדם שפועל מכוח בחירתו החופשית, זו מעלה יותר גדולה.
בשיתוף עם
הקדוש ברוך הוא, בשיתוף פעולה עם הקדוש ברוך הוא, זה מעלה עוד יותר גדולה. נכון? ככה אתה אומר. אבל מי לימד אותך שזה מעלה שיש שיתוף פעולה בחירי עם הקדוש ברוך הוא? היהדות לימדה את זה. כן, אז זאת אומרת שהתפיסה המקובלת לא מקבלת את זה, אלא אתה התרגלת ככה. בסדר? טוב, אמר חבר, האין אור עין הרוח יותר דק ויותר משובח מאור עיני בשר? הרי אתה מתפעל מן האור שבא מן השמש, שזה אור גשמי. אבל יש אורות יותר עמוקים מהאור הגשמי, האור הרוחני. כן? הרי אנחנו עשויים כידוע מאור. הגוף שלנו זה כותונת אור. אבל בתוך הכותונת אור שלנו יש משהו אחר. יש כותונת אור באלף. כן? והאור הפנימי הזה הוא לא אור גשמי, אלא הוא אור פנימי, והוא הרבה יותר גבוה בערכו מכל אור שבמציאות. כן? האין אור עין הרוח יותר דק ויותר משובח מאור עיני בשר? מישהו סיפר לי פעם שהוא נכנס בחוץ לארץ לאיזה בית מדרש, ושם היה איזה תלמיד חכם שלימד גמרא. ואותו אדם שסיפר לי את הסיפור אמר לי, נכנסתי ואמרתי לרב, אין פה אור, אין מספיק אור. אז הוא אמר, וולדי, ראית את האור של התורה? טוב, וולדי זה ילדי בערבית. טוב, האין אור אין הרוח יותר דק ויותר משובח מאור עיני הבשר, וכי לא היו כל אנשי העולם פרט ליחידים אשר עליהם דיברנו למעלה בעיוורון ובתעייה לפני בו בני ישראל. מהם שאמרו כי אין בורא כלל. גדולה מזאת, כי אין חלק בעולם ראוי להיות יותר נברא מלהיות בורא. אם כן, הכל קדמון. ומהם שאמרו כי הגלגל השמיימי רק הוא קדמון והוא בורא הכל. ולכן עבדו לגלגל. אחדים מהם טענו כי האש בעצם היא האור. והיא מקור כל הפעולות העצומות והנפלאות. ואותה יש לעבוד. וכי הנפש אף היא. אש היא, ויש אשר עבדו לאחרים, לשמש, לירח ולכוכבים ולתמונות בעלי החיים הקשורות בצורות המזלות בגלגל. ויש אשר עבדו למלכיהם או לחכמיהם. אך כולם הסכימו כי לא נראו בעולם רושם או פעולה יוצאים מגדר המנהג והטבע. והפילוסופים בעלי העיון הדק והמחשבה הזכה, אשר הודו במציאות סיבה ראשונה, שאינה דומה לשאר הדברים ושאין כמוה, נטו בהקשם ההגיוני לדעה כי סיבה זו אינה פועלת שום פעולה בעולם, ובייחוד בנמצאים הפרטיים, כי הפילוסופים רואים אותה מרוממה ונעלה מידיעת הפרטים, אף כי מחידוש חידושים בהם. כך נמשכו הדברים עד אשר נזדקחה העדה ההיא. מי זה העדה ההיא? עם ישראל. ונעשתה ראויה לחול האור בה, ולהעשות המופתים למענה, ולהשתנות סדרי הטבע בשבילה. אז נראה עין בעין, כי יש לעולם הזה שופט מנהיג שומר. כלומר, יציאת מצרים ומתן תורה שחררו את האדם מן ההכרחיות, מן הדטרמיניזם. כן? לפני כן, העולם היה כל כולו שבוי בקונספציה עבדותית. היציאת מצרים הוכיחה שאין שיעבוד, לא פוליטי ולא טבעי. ומעמד הר סיני גם גילה שיש, שאין שיעבוד ליצר הרע. ואפילו גם לא למוות. נו, אז החירות שנתגלתה על ידי עם ישראל, היא יקרה מכל פז ומכל אור. כן. זה שאלה יפה. אבל שנינה הנושא שלנו כעת. יציאת מצרים, זה הכוונה שגם מצרים עכשיו יכולים לצאת לחירות. כן, יפה, 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 יפה. אתה צודק. אז נראה עין בעין, כי יש לעולם הזה שופט מנהיג שומר, היודע מה חשוב ומה לא חשוב, ומשלם שכר על הטוב ועונש על הרע. ככה נעשתה עדה זו מדריכה לכל הלבבות. וכל דת שבאה אחריה אינה יכולה לסתות משורשיה. עד כי כיום הזה כל בני הארץ הנושבת מודים בקדמות האלוה ובבריאת העולם. ורעייתם על זה בני ישראל, וכל הטוב אשר גמלם האלוה, וכל עונש אשר נענשו. אמר הכוזרי, אכן בזה יש ויש להתפאר. ובאורך נפלאו. וכן נאמר לעשות לו שם עולם, ותעש לך שם כהיום הזה, לתהילה ולשם ולתפארת. טוב, מה הוא רוצה פה? הוא רומז לנו משהו, רבי יהודה לוי. כן?
לא בדיוק ענה על השאלה, על הבשר ודם.
לא, אז הוא מסביר לו, שעם ישראל כאומה, הביא לעולם אור רב. האור של הידיעה במציאות השם, בבריאת העולם, בהשגחה וכו' וכו'. כן? אז נכון שהדתות השונות, כל אחת התתה את זה לכיוון שלה. אבל שורשי המושכלות האלה, זה בא מעם ישראל. אז לכן אפשר לומר, עם ישראל הוא מאור גדול, שמש גדולה, בעולם הרוחני. ולכן אפשר להגיד, ישראל אשר בך אתפאר. הוא לא מדבר על האדם הפרטי, מדבר על האומה. אבל כאן הוא הוסיף משהו שלא היה כלול בשאלה. כל הפסוקים האלה שהוא הביא, כוללים מילה שלא הוזכרה עד עכשיו. שם. המילה שם, כן? כאן הוא מביא כאן, בפסקה נונה, לעשות לו שם עולם, ואתה סליחה שם כהיום הזה, לתהילה ולשם ולתפארת. אז ברור שהוא רומז פה למשהו שהוא לא כותב אותו במפורש. הוא מתכוון לומר שיש נוכחות אלוהית בעולם דרך ישראל. הנוכחות הזאת נקראת שם. נכון? מה? גם השם של נוח, הבן של נוח נקרא בשם הזה. כן? זה לא במקרה.
משם כאילו יצאו בני ישראל?
האם משם יצאו בני ישראל? מה אתה אומר? אני חושב, כן, הרי... כן, הרי אברהם היה בן של תרח, נכון? שהיה הבן של נחור, שהיה הבן של צורוג, שהיה הבן של ראו, שהיה הבן של פלג, שהיה הבן של עבר, שהיה הבן של שלח, שהיה הבן של הרפחשד, שהיה הבן של שם. אז זה נכון, מה שאתה אומר. אם ככה, בני ישראל יצאו משם. אז אם כך, יוצא שגם אבי הקדמון של האומה, גם הוא קרוי בשם הזה. אפילו נאמר בתהילים, יענך הוויה ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. אז איך נקרא אלוהי יעקב?
שם.
מעניין. ששמו של הקדוש ברוך הוא זה שם. לכן כשרוצים להזכיר את שמו אומרים השם. השם יתברך. מאיפה זה לקוח המילה הזאת? השם, שין.
זה הסיבה?
זה הסיבה. כן, זה לא סתם. לכן אתה אומר, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים יכולים לחסל. ויש גם רמז אחר. הקדוש ברוך הוא. מה זה הוא? הוא זה ראשי תיבות, הוא ושמו אחד. נכון? מה? הוא ושמו אחד. ראשי תיבות, הוא. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם. זה בא לומר שריבונו של עולם, יש לו איזשהו סוד במציאות, שהוא נוכח דרך האומה הישראלית. אבל זה דבר שקשה לאומרו, לכן הוא רק נאמר ברמיזה. אבל זה מה שהוא אומר כאן. מה? שיש נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולמו דרך עמו. כלומר, ריבונו של עולם מתהלך, איפה? בתוכנו. כתוב, כי אני השם שוכן בתוך ישראל. זה נשמע כמו הגשמה. כלומר, זה קשה מבחינת השכל לחלקל את זה. לכן הדברים האלה נאמרים בדרך רמיזה, ולא בדרך מפורשת. כן? הנה, זה פסול כזה בישעיהו, נכון? ואתם עדיי. נכון. אתם עדיי ואני אל. אמרו במדרש רבה, לא במדרש תנחומה. אם אתם עדיי, אני אל. ואם לאו, כביכול אני אל. זה מעניין לדבר הזה. אז זה קשה לתפוס את זה, אבל זה אומר שריבונו של עולם נמצא בתוכנו. האמירות האלה, זה קל להגיד את זה בתור מליצה, אבל כשמבינים מה המשמעות של הדבר הזה, אז קשה לבטא, ולכן הוא רק רומז את זה. כן.
אני חושב שהכוזרים מסכים שכן יש לקדוש ברוך הוא מה להתפעל בעולם. הוא לא אומר כמו הפילוסוף שאין לו בכלל, אין לו שום קשר.
זה נכון, זה נכון, זה נכון. זאת אומרת שמלך כוזר מסכים שיש לקדוש ברוך הוא מה להתפאר במעשי ידיו. השאלה על מה יאמר תפארת של הקדוש ברוך הוא, האם על האדם או על השמש? אז הוא אומר, על השמש זה נשמע הרבה יותר רציני מאשר על האדם, שהוא סך הכל ג'וק שהיום פה, מחר שם.
אתה אומר, זה מבחינה כמותית, כאילו של גודל?
לא, לא רק של גודל, מבחינת הנצחיות ועוצמת החיים. הרי עוצמת החיים שבאה מן השמש, היא מקיפה את כל הדורות. לעומת זה, האדם היום נולד, אחרי 100 שנה מת, כן? זה, וגם האדם יש בו הרבה שפלות, הרבה קטנות, יש בו גופניות, כן? מה שאין כן, השמש, זה נראה אור. אז אומר לו, תשמע, תתעלה קצת מעל הרעיון, תשים לב שיש גם אור רוחני בעולם. כן, כן, בבקשה.
אמרתי שיציאת מצרים הביאה אמרה חירותית לעולם.
נכון.
לישראל אני מבין.
אתה אומר ככה, שאני אמרתי שיציאת מצרים הביאה אמרה חירותית לעולם. לעם ישראל אתה מבין, אבל איך לעולם? כל העולם, בגלל יציאת מצרים, יודע שהחירות היא אפשרית. מה הכוונה?
זה המחשבים בעצם.
אני מסביר. אם יתברר בנקודה אחת של המציאות שהחירות היא לא בלוף, אז זה אומר שכל דבר יכול להיות בן חורין. זה בדומה לשאלה ששואל רבנו יצחק אברבנאל בתחילת ההגדה של פסח. הוא שואל, למה לחגוג את היציאה מעבדות לחירות אם ישראל חזרו לעבדות? הוא מדבר בימיו, כן? שהוא היה בגלות, בספרד, ואחר כך גירוש ספרד. הוא אומר, אז מה יש עניין לחגוג חירות קדומה אם חזרנו לעבדות? כן, ככה השאלה שלו. הבנת את השאלה שלו? אז הוא עונה שיציאה, אחרי שהיה שחרור פעם אחת בהיסטוריה, שום גלות איננה גלות באמת. כי אתה יודע שאפשר להשתחרר. אז גם לעומת העולם זה לימד את זה. יש כל מיני סוגי חירות. יש ארבעה סוגי חירות. יש חירות מן הטבע, חירות מהפוליטיקה, חירות מהיצר הרע, חירות מהמוות. שני הראשונים בפסח, שני האחרונים בשבועות. כן. נכון, 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 אכן כן.
הרב, שם זה גם מטרה.
שם זה גם מטרה, נכון. נכון, נכון. כלומר, מטרתו של הבורא מתגלה דרכנו. טוב, אמר החבר, פסקה נ"ו, התבוננה ביסוד שעליו בנה דוד את מזמורו בשבח התורה. זה מזמור י"ט, נכון? מזמור י"ט, למנצח מזמור לדוד. יפה מאוד. יש, אתה אומר, אם כן, 7 פסוקים, שבהם דוד המלך מתאר את העולם הטבעי. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשי ידיו יגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר. אחר כך מגיעים אל הפסוק השמיני, שמה הוא אומר? תורת השם תמימה משיבת נפש. כלומר, עברנו מאל להשם. אל, אלוהי הטבע, השם, מי שנותן את התורה. ולכן גם הסגנון משתנה. בהתחלה זה סגנון של הדר הטבע, ואחר כך תורת השם תמימה, עדות השם נאמנה. מה אמרו השטחיים באקדמיה? שזה הרכבה של שני מזמורים. המחבר של 7 הפסוקים הראשונים היה אחד כזה פנתאיסטי, ולכן הוא האמין באל, והוא כתב את 7 הפסוקים הראשונים. בא איזה מישהו מאוחר יותר, דתי כזה, והוא ראה את הערך דווקא בתורה. לכן הוסיף תורת השם תמימה משיבת נפש, אבל זה באמת מחבר אחר. עד כאן דברי השטחיים. או, אם נאמר, שמחבר המזמור הוא מחבר אחד, אז דווקא זה מה שהוא רצה להסביר. שמתחילים מן ההדר הטבעי, עד שמגלים את התוכן הפנימי. נכון, 8 שהוא מעל הטבע. ואז יש 6 אופנים של יחס אל התורה. תורת השם תמימה, עדות השם נאמנה, משפטי השם אמת וכו'. זאת אומרת 6 צדדים כדי להגיד שהתורה היא שלמה בכל. יעוין בהקדמה של המהר"ל מפראג בתפארת ישראל, ששם הוא מסביר את כל המזמור הזה פסוק אחרי פסוק. אותו דבר גם הרב צבי יהודה קוק זצ"ל בשנה ה-19 במדינת ישראל, נשא נאום ביום העצמאות בישיבת מרכז הרב, ואמר, והוא הסביר מה זה מזמור י"ט למדינת ישראל, שבמשך 19 שנה אנחנו מתקדמים על דרך הטבע, עד שעכשיו מתגלה מדרגה יותר עליונה, והוא רמז למלחמת 6 הימים שמשמשה לבוא. כן. לא שומע. למה ההשערות האלה? מתוך קטנות. מתוך קטנות. זאת אומרת שיש אנשים שמומחים גדולים לפרט קטן. פעם בישיבת מרכז הרב, לפני שנים רבות, בא סוציולוג לעשות עבודה. הוא עשה עבודה אקדמית על ישיבת מרכז הרב בסוציולוגיה. אז הוא פגש את התלמידים, ראה את חדר האוכל, את בית המדרש, דיבר עם הרבנים, דיבר עם ראש הישיבה, הרב צבי יהודה קוק, ראה את המיקום, איפה זה נמצא וכולי, מאיפה התלמידים הגיעו, מה השאיפות שלהם, כל מיני דברים. אחר כך באו ושאלו את הרב צבי יהודה קוק, אמרו לו, נו, מה הרב אומר על האיש הזה? הוא ענה, הוא גאון בשטחיות. מה? אז הרבה מהשערות האלה נובעות משטחיות. זה פשוט שאדם, איך אומר הרב קוק בעולת ראייה, אדם רואה מגדל, ובראש המגדל הוא רואה כוכב. והוא אומר, כמה נמוך כוכב זה. שהרי הוא רק עומד בראש המגדל. בסדר? שאלה, מה זה חירות מהפוליטיקה? ומתי יש חירות מהפוליטיקה? והאם זה טוב? אני אסביר. מה זה החירות מהפוליטיקה? יש שאלה, מה הנס היותר גדול ביציאת... אין לך כיסא? אתה לא רוצה לשבת? לא נתנו לך כיסא? לא, יש פה כיסא אם אתה רוצה. אין לי, סידור לך. גם אתה? אם אתה רוצה. שהוא מלן את הכיסאות. יש... שאלה ששואל המהר"ל מפראג, מה הנס היותר גדול ביציאת מצרים? האם קריאת ים סוף, או זה שפרעו שינה דעה? שפרעו שינה דעה. הוא אומר מצד אחד, ברור שקריאת ים סוף זה יותר גדול, למה? זה שינוי הטבע. במקום שהמים יציפו, המים עמדו. זה ממש גדול, זה שבירה של הדטרמיניזם הטבעי. מה שאין כן, אדם כמו פרעה, הוא סך הכל בעל בחירה חופשית. אדם בעל בחירה חופשית, היום אומר ככה, אומר, מחר אומר הפוך. אז אין בזה כל כך גדלות. מצד שני, אפשר להגיד הפוך. שפרעו הוא המנהיג. וכיוון שהוא המנהיג, יש דטרמיניזם פוליטי שגורם שהמנהיגים אומרים את מה שהם אומרים, וההחלטות שהם לוקחים הם דווקא בכיוון מסוים ולא בכיוון אחר. זה לא כל כך נתון לבחירה החופשית שלהם. ברור, לב מלאכים ביד השם, הייתי אומר יותר מזה. לב מלאכים ביד הנתונים. הנתונים הסוציו-אקונומיים של העולם, הגיאופוליטיקה וכו'. כלומר, אי אפשר כל כך לשנות. אפילו נגיד יבוא מנהיג ויגיד, אני רוצה מדיניות לגמרי שונה. זה יהיה מאוד קשה. כן? מה שרואים מכאן, לא רואים משם. מה שאין כן, חוקות הטבע, מי שברא אותם גם יכול לשנות אותם. אז מה כל כך מיוחד בזה שים סוף נקרא? אז כך שיש צד לומר שדווקא זה שפרעו שינה את דעתו, זה נס יותר גדול. המהר"ל אומר את זה בדרך חיים, שיש שני צדדים. אז מה התגלה ביציאת מצרים? שאין הכרח פוליטי. אפשר גם את זה לשנות. זה במובן הזה. כן? מה? זה לא בדיוק נס. זה נס של הרצון. כלומר, התגלה שהרצון של האדם הוא באמת חופשי.
כן?
יש גם דטרמיניזם טבעי, ויש גם דטרמיניזם פוליטי, אבל הם ניתנים לשבירה. גם בבחינת הקדוש ברוך הוא גוזר, צדיק מבטל. כן. אתה אומר, זה קצת מאוחר, האם אני יכול להגדיר מה זה דטרמיניזם? למה זה מאוחר? זה לא מאוחר בכלל. זה דווקא טוב שאתה שואל. דטרמיניזם הכוונה הכרחיות טבעית, כלומר מערכת הכרחית. דטרמיניסטי, הכוונה שהיא אפשר, היא מנבא, אפשר לנבא מראש, אפשר לנבא בראש מה יהיה. כן? כמו למשל בשירות המטאורולוגי, שאתה יכול לדעת מראש מה יהיה מזג האוויר. בערך. כן? מזל שהשירות המטאורולוגי לא טוען לנבואה, כי אז זה היה נביא שקר. כן. טוב. לכן זה חשוב שאדם ידע שאין הכרח של עבדות בעולם. מצרים הייתה אומה שנוסחת היסוד של החיים זה היה העבדות. העבדות גם לכוחות הטבע, לאלים וכדומה. טוב, אז בואו נמשיך בפסקה נ"ו. אמר החבר, התבוננה ביסוד שעליו בנה דוד את מזמורו בשבח התורה. בתחילה הוא מתאר את השמש בפסוק, השמיים מספרים כבוד אל. והוא מספר על אורה החודר בכל, על זוך עצמה, על יושר דרכה, ועל יפי מראיה. אין, יהיו כחתן, יוצא מחופתו, יסיס כגיבור, לרוץ אורח, מקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. וואה, איזה יופי. קראתי פעם מאמר בעיתון של מישהי שהייתה חברת כנסת, אנטי דתית. והיא אמרה, למה צריך בכלל כל המצוות האלה, וכי השמיים מספרים כבוד אל ומעשה וידם הרקיע, זה כבר לא אומר הכל? עד כאן דברי קודשה. כן, של שולמית אלוני. כן? טוב, זה השימוש במקורות תנכיים כדי לבסס את דבריה. אבל זה בדיוק מה שדוד המלך רצה להסביר. אנחנו מכירים את ההדר שבבריאה, אבל מה עם היסוד המוסרי? הרי כאשר אתה מסתכל על הבריאה לבדה, עם כל היופי וההדר, יש ייאוש. כן? זה לא מגיע בסופו של דבר לשום נתינת משמעות לעולם. זה יכול להיות יסוד, אבל זה לא יכול להיות אחרית. לכן חייבים להתעלות למדרגה יותר עליונה. תורת השם תמימה. יש גם לברכות קריאת שמה משהו מעניין. מתחיל, הברכה הראשונה זה יוצר המאורות. הברכה השנייה, בוחר בעמו ישראל באהבה. יוצר המאורות, האדר הטבעי. האדר הטבעי עם כל מה שהוא כולל, כולל המלאכים, מלאכי מעלה וכוכבי הלכת וכו'. ואחר כך, ההתגלות המוסרית דרך התורה, שהקדוש ברוך הוא גם זיכה אותנו בדיבור, שנתן לנו את תורתו, בזה הוא גילה שיש גם אפשרות של דיאלוג עם האדם, ואז יש משמעות מוסרית. יש אגב הלכה לגבי ברכות קריאת שמע, שאף על פי שמקדימים ברכת יוצר המאורות לברכת אהבה, אבל סדר ברכות אינו מעכב. כלומר, אם אדם החליף את סדר הברכות מסיבה כלשהי, יש סיבות לפעמים שאפשר לעשות את זה, גם כן יצא ידי חובתו. מה זה בא לומר? שבאופן פנימי, בתוך ההדר הטבעי נמצא גם כן דבר השם, רק שזה לא גלוי. יש פה שאלה, אבל מתי זה הזמן של חירות של פוליטיקה. ביציאת מצרים, מה זאת אומרת? טוב, כן.
למה
זה נקרא,
כאילו,
אומרים
שישראל
דווקא לא
היה
בו חלום, אתה אומר שדווקא ישראל הם מעל הכוכבים ולא אומות העולם. ככה שאלתך. תשובה, בני ישראל הם בני אדם? הם תוצר של האנושות? אז זה אומר שדרך גאולת ישראל יש גאולה לכל האנושות. נכון, ולכן עתידים אומות העולם גם לצאת מעבדותם. אנחנו עוזרים להם בזה. אנחנו מייצרים מה שנקרא דגם לייצוא.
אז ישראל היא גילוי של משהו אפשרי לכולם?
בדיוק, עם ישראל מגלה מה שאפשרי לכולם. כמו שאומר הנביא, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. כתוב. כלומר, אומות שלמות יעברו מה שאנחנו עברנו ראשונים בהיסטוריה.
וביום הזה, זה פוטנציאל חסום שאפשר לממש אותו רק בנקודה מסוימת?
היום מי שרוצה לממש את הפוטנציאל הזה מתגייר, בדרך כלל, כן? זה אפשרי, אבל זה במדרגת הפרט ובמדרגת הכלל. כלומר, עוד לא מצאנו גוי קדוש מחוץ לאומה הישראלית. אבל יש, אצל היחיד יש כן אפשרות לצאת מהשיעבוד. לא אצל הכלל, אבל אצל היחיד כן.
אצל אומות אין כרגע אפשרות למימוש הפוטנציאל שקיים כרגע.
הם לאט לאט מתקדמים לזה. אל תחשיב, אני מבין. אתם חושבים שזה או הכל או לא כלום. מה זה התפיסה השחור לבן הזאת? יש התקדמות של האנושות. יש ביסום העולם, קורא לזה הרב קוק. אז הדברים מתפתחים.
מימוש הפוטנציאל בהדרגה.
זה תלוי, זה כזה חשוב לך שזה תלוי בישראל? לא, אני לא מבין. מה זה
הקנות?
זה במידה רבה תלוי בנו, לא רק בנו. בסדר? כן. יש הרבה דברים אצל אומות העולם שלא באו מהיהדות. אתה יודע את זה? אתם מן השם אומרים, כל מה שטוב אצל הגויים הם לקחו מאיתנו. זה לא נכון. כן. מה? האסתטיקה למשל. כן. מה? המדע, הדמוקרטיה, הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, לא, פסיכולוגיה זה במה יהודים דווקא.
דווקא דמוקרטיה, אני אמרו שאנחנו לקחנו את זה מהם כדי לתקן אותם ולחזיר להם.
יכול להיות, אז יש הרבה דברים שבאים, כן? למשל, אני יודע, רקמה יפנית, יש כל מיני דברים.
אבל הם מתוקרת אצלם.
אני לא אמרתי, בסדר, נו, הלאה.
אבל האסתטיקה, כמו הפרשה הזאת, זה קודמות שדווקא זה מאוד בסיסי.
אתה אומר שהאסתטיקה באה מאיתנו? אני רוצה להבין משהו. מאיפה בצלאל ידע? מאיפה בצלאל ידע אומנות? אולי הוא למד את זה במצרים? תחשוב על זה. כן. טוב, אפשר להמשיך?
מה? מה
הקשר בין פוליטיקה לחג השבועות? אין שום קשר. אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי. אני לא אמרתי.
מה עם ארבעת השחרורים?
ארבעת השחרורים הם השחרור מהדטרמיניזם הטבעי, מהדטרמיניזם הפוליטי, מיצר הרע ומן המוות. ואמרתי שני הראשונים בפסח, שני האחרונים בשבועות. עכשיו תחזור בבקשה למה שאתה טוען שאני אמרתי. לא. הלאה. תודה. טוב, אז אך מיד אחר זה הוא אומר, כן, המחבר בתהילים, המשורר דוד, תורת השם תמימה וכולי, כאילו הוא אומר, אל תתפלאו על תאורי השמש האלה, כי התורה מהירה ובהירה יותר, והיא גם מפורסמת ונעלה ומועילה יותר. אך לולי בני ישראל לא הייתה התורה בעולם. גדולה מזאת, שימו לב לביטוי, כן? אילולי בני ישראל לא הייתה התורה בעולם. אז מי יותר חשוב? ישראל. בלי ישראל אין תורה. בלי תורה יש ישראל, אבל בלי ישראל אין תורה. כן? ברור. אך לולי בני ישראל לא הייתה תורה בעולם. גדולה מזאת, מעלת בני ישראל, כאן אם פה מישהו לא היה ברור לו, הנה הוא מסביר את זה. מעלת בני ישראל אינה מכוח משה. להפך, גדולת משה אינה כי היא מכוחם. זה כל הסיפור של מעשה העגל, ששם היה ניסיון לראות אם משה יבין את זה. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? עובד עליו, מנסה לעבוד עליו. מה הוא אומר לו? הוא אומר, ואתה, אני חלי ואחלם, ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. נו, יש לך קידום. הרי הם עברו על דברי תורה. אז אם הם עברו על דברי תורה, בוא נהרוג אותם, ואתה תהיה העיקר. מה זאת אומרת אתה תהיה העיקר? מכאן והלך תהיה הגדרה חדשה של האומה, תלמידי משה. מי שמקבל את התורה של משה הוא ישראל, מי שלא אז לא. הגדרה דתית של היהדות. מה אומר משה? עליי לא עובדים, מכן הנה מספרך אשר כתבת. זאת אומרת, אני לא מוכן לזה. אתה לא תשתמש בי כנגד בני אברהם, יצחק ויעקב. הרי מה הוא אומר? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך.
מפה זה הגדולה והכוח?
כן, זה בדיוק מה שהוא בא לומר. הרי אני לא כמו אברהם. אברהם היה אדם גדול, אב רם, אב גבוה. אבל משה הוא רק בן עם רם. כלומר, הוא מקבל את גדולתו מכוח האומה. הוא בן לאומה גדולה. כן. אגב, זה כבר רמוז בלך רד כי שיחת עמך, מה אומר רשי? כלום נתתי לך גדולה, אלא בשבילם. הם נפלו, אז גם אתה נופל. כן, מה אתה אומר?
אתה אומר שאם משה בעצם היה מסכים, זה ככה לא היה קורה.
אז אם משה היה מסכים, משה היה מגלה שהוא לא מבין. הקדוש ברוך הוא בחן את משה, האם הוא מבין או לא מבין. הרי זה הביטוי, ואתה אני חלי ואחלם. מה זה אני חלי? תפוס אותי. תפוס אותי לפי שאני עושה פה משהו. נו, תתפסו אותי כבר. כן.
אפשר לשאול את זה על פי המדרש, אבל
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, אפשר להעביר ראייה מהמדרש להפך. שהרי אתה אומר שכתוב במדרש שקדוש ברוך הוא התנה תנאי מעשה בראשית, שישראל קבלו את התורה בסדר, ואם לאו העולם ייעלם. כן, זה באמת נכון שהמדרש הזה מוכיח נגד דבריי, רק שהמדרש הזה לא קיים. אין מדרש כזה. זה גם לא גמרא. במדרש או בגמרא כתוב, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, לא לעין. יש הבדל בין עין לבין תוהו ובוהו. מה זה תוהו ובוהו? זה עולם בלי תורה. הרי 2000 תוהו, 2000 תורה, נכון? אמרו רבותינו. אז אם קבלים את התורה, מוטב, ואם לאו חוזר לתוהו, לעולם בלי תורה.
מה זה עוד 2000 תוהו ועד זה?
כן, זה הכוונה. כן. אגב, זה מובא בתנא דבליהו, שמישהו שאל את אליהו הנביא, מי גדול ממי, ישראל או התורה? והסוף הוא ענה לו, שישראל קודמים. וגם בבראשית רבה, בראשית רבה כתוב תורה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם. אבל מי קדם למי? מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. שנאמר בתורה, דבר אל בני ישראל. מה פירוש דבר אל בני ישראל? שהתורה היא דבר השם אל זהות אנושית נתונה, שהיא האומה הישראלית. כן, בבקשה. לא, בסדר, אבל עכשיו הוא רוצה להעמיק יותר. עכשיו הוא רוצה להסביר לך מה היחס בין ישראל לתורה. שזה שאלה שהכוזרי לא שאל. הלאה. מה? מישהו, לא יודע. אך לולי בני ישראל לא הייתה תורה בעולם. גדולה מזאת מעלת בני ישראל אינה מכוח משה, להפך. גדולת משה אינה כי היא מכוחם, כי בראשונה חלה אהבת האלוהה להמון, זרע אברהם, יצחק ויעקב, ובחירתו במשה לא באה כי למען יגיע הטוב עליהם על ידו. ובאמת, אין אנו קראים עם משה, כי אם עם האלוה, כאמור עם השם אלה, עם אלוהי אברהם. יש ביטוי שמשתמשים בו המוסלמים, אהל אל-כיתאב, נכון? עמי הספר. ככה הם מכנים את עם ישראל, עם הספר. גם את הנוצרים הם מכנים כך, נכון? מה זה עם הספר? זה עם שכל הכוח שלו זה מאיזשהו ספר כתוב, מאותיות. אבל לא מצאנו במסורת היהודית ביטוי כזה, נכון? הביטוי עם הספר הוא ביטוי מוסלמי. מה? זה נכון.
אני גם שמעתי את זה בעברית.
שמעת את זה בעברית. המקור באסלאם, אהל אל-כיתאב. כן. אז הם מבחינתם אולי מעריכים את זה. כי הם מעריכים את הכתב, אבל זה לא מעלה מבחינתנו. אנחנו עם חי, עם השם. כן, זה מה שהוא אומר כאן. הרי זה גם מה שכוזרי כאן אומר. ובחירתו במשה לא באה כי אם למען יגיע הטוב עליהם על ידו, ובאמת אין אנו נקראים עם משה. מה זה עם משה? עם הספר של משה, זה הכוון. כי אם עם האלוה, כאמור, עם השם אלה, עם אלוהי אברהם.
איך
אומרים אל-קיטם?
לא, רואים שאתה ערבית לא למדת. אל-קיטאב, אל-קיטאב. כיתב, כן, כיתב, נכון. כן. אם בצלאל למד אסתטיקה במצרים, למה מלמדים אותנו ההסבר שצירף אותיות, זאת אומרת ירד לשורש הדברים והרכיבה מחדש, שלכאורה זאת עבודה שמעל ממד האסתטיקה. אין פה כל סתירה. בצלאל היה בעל רוח הקודש, והוא ידע להגיע לשורשי הדברים ולאותיות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא שמים וארץ, ואת זה הוא ביטא בכישרון האסתטי שלו, שאותו הוא למד במצרים. מה הבעיה? כן. כי לא בפי... תעיש. כן, כי לא בפי המליצה, ולא בהנחות ובבחיות המלוות הרמת גביני העיניים והסתרת אישוני העיניים, ולא בתנועות ובדיבורים שאין איתם מעשים יוכר העניין האלוהי. שימו לב פה לתיאור הפלסטי הממש מדויק של רבי יהודה הלוי. כלומר, למה הוא מתנגד? שתבח שמו. מכירים את התנועות האלה? אדם מרים גביני העיניים, מסתיר את האישונים, ואז חושבים שהוא קדוש. אין? מה עשה מזה רבי יהודה הלוי? זרק את זה לקנטים, נכון? מה? מה? בדיוק. מה זה לגדב? עכשיו, זאת אומרת, הוא עושה, הוא לא מתרגש ממה שנקרא התיאטרון הסימולטיבי הדתי. זה לא, כל זה קשקוש. כן, חסידים טיפשים, את הרמח"ל בכלל, יש לו שמה חשבון עם כל הסגפנים וכל ה... אבל פה הוא מדבר על איזה סגנון כזה ש... אתה מלל בבחייה וזה... שטויות, כן? לא בפי המליצה ולא בהנחות ובבחיות המלוות הרמת גביני העיניים והסתרת אישוני העיניים. יש לו ממש פה איזה חוש הומור. הוא היה שכלי, רבי יהודה הלוי? רבי יהודה הלוי היה אדם שאהב את החיים בכל מלוא... התוקף שלהם, עם אינטנסיביות אדירה.
אז איך הוא לא נותן טיפה, נכון גם כן לדברים האלה?
האם הוא לא נותן טיפה לשדבר? לא, הוא גם נותן.
הוא אומר שהוא שונה מכל
דבר. רבי יהודה הלוי אהב את החיים, הוא אהב להיות, היית פוגש רבי יהודה הלוי, היית רואה חיוך, מה זה, שלוקח את הרב מיגון בכיס הקטן, מרוב חיוך.
זה לא סותר מה שאמרתי.
נה.
שהוא אדם שתכלי עם חיוך.
אבל מה זה חיוך? חיוך זה רגשי, לא? טוב, אז מה שאומר? כן, לא, כי אם זה שכליות בלבד, אז זה כזה אפור. ולא בתנועות ובדיבורים שניתם מעשים יוכר העניין האלוהיקים בכוונות התמימות לעבוד את האלוה. ועל אלה מורים רק מעשים. הקשים על האדם לפי טבעם, ועם זאת יעשם עובד האלוה משלנו בתכלית התשוקה והחיבה. ככה יעלה שלוש פעמים בשנה, מכל מקום בו יימצא למקום המיוחד. זה קשה? מה אתם חושבים? לעלות שלוש פעמים בשנה לירושלים זה קל? מה אתה אומר? איפה אני רואה שהוא מדבר על תפילה? לא, הוא לא מדבר על תפילה, הוא מדבר על התנהגות. בתפילה, אין שום בעיה לעשות תחנונים, רק לא צריך דווקא להרים את גביני העיניים, ולהסתיר את האישונים, זה מה שהוא מתכוון. ולא צריכים דווקא לבכות, כן? או לנבוח בתפילה. מה? מה הם עושים בחז"ל? שערי דמעה, כן, ודאי. אבל לא שערי דמעה המלוות בהרמת גביני העיניים והסתרת אישוני העיניים. מה? הוא מתנגד לתיאטרון, זה הכל, להצגות. אמיתי בסדר, אבל זה, אל תלך דווקא על ה... כלומר, לפעמים יש אדם שנראה ממש לא תואם את התיאור הזה, והוא צדיק וקדוש. בסדר? זה כמו שלמשל, רבינו הרמח"ל, האדם קדוש? היה אדם קדוש. ראיתם אותו פעם? איך הוא היה נראה? הוא היה לבוש כמו אציל מתקופת הרנסנס, בלי זקן, עם רקמה כזאת וזה, מגולח, היה בלי זקן אפילו. מה? לא, יש לנו תיאורים כאלה.
תמונה אין לי, אני אומר, זה תיאורים שיש לנו.
כן,
כן. כן. אני חושב שגם בלי כיפה, כן, באיטליה הרבנים הלכו בלי כיפה. בסדר, בקיצור, הוא היה אדם קדוש, כן? הייתם רואים אותו, אגב, מסופר, שכשהוא הגיע לישיבה של רבי יונתן אייבשיץ, רבי יונתן אייבשיץ היה כבר יהודי מבוגר, ונראה כמו שהרבנים נראים, כן? עם זקן מגודל, הדרת פנים, כל מה שאתם רוצים. והגיע לשם בחור צעיר, בן 20 משהו, כן, לבוש כמו סטודנט של אותם הימים, ורק ראה אותו רבי יונתן אייבשיץ רץ אליו ואמר לו, לוצאתו, איזה יופי שבאת, בוא אליי, כן, בוא נברח מפה ביחד. אומרים שבאותו יום היה איזה יהודי תלמיד חכם שהביא את הבן שלו ללמוד בישיבה של רבי יונתן אייבשיץ, ראה את זה, החליט שהבן שלו לא ללמד שם. כן, אז איפה כל הדאווינים וזה בקיצור, אז אומר, מה באמת מראה שאתה עובד השם? שאתה עולה לרגל. אתה עולה לרגל, הנה, ככה יעלה 3 פעמים בשנה, מכל מקום בו יימצא, למקום המיוחד. עלייה אשר תרחה רבה והוצאות רבות תלויות בה. והוא מקיימה בכל זאת, בשמחה ובצהלה. ככה יפריש מעשר ראשון, ומעשר שני, ומעשר עני, ויביא קורבן רעיון, יוותר על תנובת השדה בשמיטה וביובלים, יוציא הוצאות רבות לשבתות ולמועדים ולשביטה בהם, יביא ביקורים, יפדה בחורות, וייתן מתנות כהונה, ויביא ראשית הגז וראשית העריסות. כל אלה מלבד נדרים ונדבות, ומלבד קורבנות חטאת על כל זדון ועל כל שגגה, וקורבנות שלמים, ומלבד הקורבנות אשר הקריב על כל מקרה טומאה, יחל בו, ועל כל לידה אשר תלד אשתו, ועל כל זיוות וכל צרת וכיוצא, ורבות כיוצא באלה. כל זה, ורבים כיוצא באלה. כל זה נקבע במצוות האלוה, ואינו המצאת שכל האדם ולא מעשה התחכמות. שימו לב לדבר המעניין. כל הרשימה הזאת, זה דברים שלא קיימים בזמן הזה. כלומר, זה בדיוק מה שהוא רוצה להסביר. שהתפילה זה גילוי מאוד חלקי של עוצמת החיים שהתגלתה בזמן המקדש. בזמן המקדש, הקדושה לא הייתה בתוך ליבו של האדם, היא הייתה במציאות, מסביב. כיוון שחרב את המקדש, כל אותו עולם מלא חיים נעלם ונגוז, ונותר באיזה להבה קטנטנה בתוך ליבו של האדם. שמתגלה בתפילה.
מבין? רגע, רב, יפדה בחורות
ונדרים ונדבות. מה, יפדה בחורות ומה עוד?
נדרים ונדבות.
נדרים ונדבות, מה, אתה מביא קורבן נדבה היום?
זה מדבר על קורבנות.
זה מדבר על קורבנות פה. כי זה הפשט בפסוק שבתורה, כן. לכן אפשר להיות עובד השם באמת היום, נכון. כי לא יוכל האדם לשער כל זה על סדרו ועל כל יחסיו בלי אשר יירא פן תירא בזה תקלה. כאילו חילק האלוה את בני ישראל לשבטים ושיער מספרם ושיער תבואות ארץ ישראל צמחיה ובעלי החיים אשר בה, וכן שיער מספר שבט לוי, וכבר במדבר ציווה האלוה על השיעורים האלה מדעתו כי משמר יחס זה יישארו נכסי ישראל בעינם תמיד, והלוויים לא יחסרו דבר ושום שבט או משפחה לא יגיעו להתרוששות, כי גם זאת סידר להם המחוקק, כי בשנת היובל תשוב כל נחלה לבעליה שבידיהם הייתה בשנה הראשונה לחדוקת הארץ, וכן תמצא בתורה עוד פרטים ודיוקים אשר יקשה מאוד לחוללם בספרים, וכל המתבונן בהם יראה כי לא מסידור בשר ודם הם. ישתבח המסדרם, לא עשה חן לכל גוי משפטים בלידאום, וסדר זה נתקיים מאז בועם לארץ, וכל ימי הבית הראשון והבית השני כ-1,300 שנה. ואילו הלך העם בדרך הישר, כי אז היה הסדר מתמיד, כי מהשמיים על הארץ. עד כאן להיום. שלום.